Rav Meir, Gemara Shir. Today we're doing Avodah Zarah Daf Dalet Amud Aleph. Avodah Zarah.
25:19. לא נמצא, אוקיי. חבל, רציתי קצת עזרה עם הגרמנית, אבל בסדר. טוב, שלום, ערב טוב. אנחנו עצרנו פעם קודמת בג' עמוד ב' בדימוי של ותעשה אדם כדגי הים. אנחנו רגילים שאוהבים לדמות בני אדם לבעלי חיים, בגלל שלבעלי חיים יש תכונות סטריאוטיפיות, נכון? נמלה היא
חרוצה,
חתולה היא
צנועה,
היא צנועה וכולי, אז אבל להשוות לדגים אנחנו פחות רגילים. אחד מהדברים, חיוויתי שנפתלי יהיה פה, שנשארו לי עם לימודי הגרמנית באוניברסיטה לפני 30 שנה, קראנו בגרמנית סיפור קצר של ברכט, שנקרא וידי הויפטגן, אז אתה יודע גרמנית יותר טוב ממני, וידי הויפטגן מנשן ורן, נסע לדמות בני אדם לדגים, ממש כמו הגמרא. עכשיו למה זה יותר קשה לדמות בני אדם לדגים?
לא רואים אותם.
לא רואים אותם, כי הם יותר קבוצה בעינינו, אנחנו לא יודעים להבדיל ביניהם. אוקיי, משפט אחד שנתקע לי בראש, אולי בשביל זה היה שווה ללמוד את כל הגרמנית, היה ברכט כותב, אני אגיד זה בעברית, שלמרות שהדגים אילמים, אבל הם לא היו מבינים אחד את השני, כי הם שותקים בשפות שונות. אז גם הגמרא שואלת, במה בני אדם יהיו דומים לדגים, כן? מה זה ותעשה אדם כדגי הים, כן? אז האפשרות הראשונה, ראינו בפעם קודמת, שהדגים יש להם מקום חיות שהם לא יכולים לצאת ממנו. בני אדם הם ניידים, גם הדגים הם ניידים, הם שוחים, אבל הם לא יכולים לצאת מהמים. בני אדם לעומת זאת, זה אמנם החוליה הכי חלשה בכדור הארץ של בני אדם, זה המים, ובני אדם יכולים להיכנס למים. כלומר, מי שזוכר את ברכי נפשי, מתאר את כל ההבדלות, בני אדם יכולים, אוניות בלב ים, בסדר, זה מסוכן, אבל יכולים, כן? אבל הדגים כאילו תקועים, זה דימוי לדגים לפי הדעה הראשונה בסוגיה, וזה מה שבזה סיימנו פעם קודמת, בדברים הנפלאים של רבי חיים מוולוז'ין, זה שכך אדם צריך להרגיש ביחס לתורה. לא לעשות מסע ומתן, כן בא לי, לא בא לי, לקחת את זה כנתון. בתוך הנתון הזה תתחיל לשחות. Okay? דעה שנייה, בואו נתקדם. כי מה אומרת הגמרא בדעה השנייה? אני מתקדם, דבר אחר, מה דגים שבים, כיוון שכדרה עליהם חמה מיד מתים, אף בני אדם, כיוון שכדרה עליהם חמה מיד מתים. אז קודם כל זה צריך לעורר אצלנו אסוציאציה, איפה כבר פגשנו בגמרא כדרה חמה? מישהו זוכר? עם הסוכה, כן? אז ברור שהעורך, שהוא משבץ פה את הביטוי הזה, הוא שולח אותנו לשם, אז אם פה הכדרה חמה זה נראה כאילו בסביב, טוב, החמה יוצאת, מה בעצם נאמר? שאין לדגים לאיפה לברוח. כאילו, זה מאוד דומה לדעה הקודמת, אין להם לאיפה לברוח. אבל אם אנחנו זוכרים את הגמרא הקודמת עם הסוכה ודף ג', אז אנחנו נזכרים שיש מישהו שמגדיר את החמה, כן? זה לא בא לבד, החמה. בכל מקרה, הגמרא מתארת פה איך הדגים לא יכולים לברוח, ואז יש פה מוטיב שכבר הזכרנו, שהוא יחזור פה לאורך כל הסוגיות, המוטיב של העולם הזה מול עולם הבא, כן? אז היא בעית אימא, דעה אחת אומרת לעולם הבא, היא בעית אימא בעולם הזה. והגמרא מתחילה ומפרשת, היא בעית אימא בעולם הזה כדרבי חנינה, דמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מצימים פחים, שנאמר צימים פחים בדרך עיקש שומר נפשו ירחק מהם. כן, מה זה הכל בידי שמיים וצימים פחים? אז בואו נתחיל מה זה צימים פחים. כי זה נראה איך הפרשנים שאלו את עצמם מה זה הכל בידי שמיים. אז בואו נתחיל, מה זה צימים פחים? מה אומר לנו רש"י? צינים, צינה, פחים, חולי הבא על ידי חום. מילים מאוד פשוטות, ומה יש לאדם שליטה? אז השאלה אם הוא יצטנן, הוא לא יצטנן, תצא החוצה עם סוודר, נכון? אם יש לאדם שליטה, בעצם יש מחלות שיש לאדם שליטה, אם הוא ידבק בהם או לא, ומה אין לו שליטה, מה זה הכל בידי שמיים? אז תראו, המילה הכל, למרות שיש לה צליל נורא רחב, נכון? הכל. ורש"י, בגלל החוץ, שמדבר בהקשר של מחלות, אז מה רש"י פירש? בוא עכשיו נלך לרש"י הקודם. הכל בידי שמיים, מחושות ומחובות הבאים לאדם כולם על ידי גזירת שמיים. בעצם רש"י צמצם את כל הממרה של רבי חנינה לתחום של מחלות, לתחום של רפואה. כל המחלות, ככה אומר רש"י, זה גזירת שמיים. צינים פחים, אתה לא יכול להשאים את הקדוש ברוך הוא אם אתה יוצא באמצע החורף, בלי סוודר ומצטנה. כן. אבל כל המחלות האחרות, כן. אני רק אעיר, לפני שנראה את הפירושים האחרים, שהיום הרפואה יודעת שצינים פחים, כנראה צריך לפרש אותו מחדש, כי יש המון המון מחלות שיש לנו שליטה עליהם, לא רק סוודר, אלא עוד כמה דברים. למשל, עישון. אדם לא יכול לעשן ואז להתפלא שהוא קיבל סרטן ריאות או מחלות לב. משקל. אדם לא יכול לאכול לא בריא, תזונה לא בריאה, להיות עם משקל גבוה ולהגיד, טוב, אני לא מבין למה יש לי כובני מחלות, כן? ואותו דבר על פעילות גופנית. אדם לא יכול להיות בובות כמו בטטה ואז לא להבין למה. כמו כל השאלות ששואלים אותך, כבר ביקרתי בקרדיולוגיה, שואלים אותך, אתה מעשן? אז כל השאלות האלה זה כלול היום בצינים פחים. או יש לנו, היום שיש הבנה יותר גדולה של הרפואה, ואנחנו יודעים יותר מה הם גורמי סיכון, נקרא לזה. כלומר, בעצם צינים פחים בעברית שלי זה גורמי סיכון למחלות. אדם לא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא כבר גזר, אם אני אהיה בריא או לא, הוא לא גזר עליי כמה שנים אני אחיה, ואני אחיה איך שאני רוצה, אלא כל גורמי הסיכון הידועים למחלות, אדם צריך לדעת שזה בידיים שלו. אז זה לכאורה הפירוש היום, אני לא יודע איך בצורה מילונאית איך זה ייכנס למילים צינים פחים, וזה מה שהגמרא מנסה להגיד, כלומר, בהיעדר איזשהו ידע רפואי שהיה להם, אז הכל בידי שמיים, הכוונה הייתה למה שהם לא מבינים, והם לא הבינו הרבה דברים, שאנחנו היום מבינים אותם יותר, אבל פשוט צריך להתקן את הפירוש, כן? כל מה שהם גורמי סיכון למחלות שאנחנו יודעים עליהם, אז אדם לא יגיד זה בידי שמיים. אם הקדוש ברוך הוא גזר עליי את כל הגזירות האלו, זה אני צריך לקחת אחריות על הבריאות שלי, כן? אז זה הפרשנות שרש"י נותן. אם נסתכל בתוספות, נראה שתוספות מצד אחד, דיבור מתחיל הכל בידי שמיים. האם הם פרשו את צינים פחים אחרת מרש"י? אז תוספות אומרים, חוץ מצינים פחים קור וחום. אז הם לא מפרשים צינים פחים לכאורה אחרת מרש"י. מצד שני, הם לא חשבו שהכל צריך להיות כל כך מצומצם. כלומר, איך בעצם עבד רש"י מבחינה מתודית? כלומר, אם החוץ מדבר על ענייני בריאות, אז גם הכל דיבר על ענייני בריאות. תוספות אמרו, הכל יש לו צליל יותר רחב, כן? אז מה תוספות אומרים? הכל בידי שמיים, חוץ מצינים פחים פירוש. כל המאורעות הבאות על האדם מדי יום ביום בידי שמיים. הם לא מצומצם אצלם דווקא למחושות ומחובות, כן? בכלל ההתנהלות של האדם, בעצם הם ניתקו את פתיל הקשר ההדוק או הברור בין החוץ לבין הכל. הכל כאילו קראו אותו קודם כל לבד. זה המופיע הראשון במשפט. הכל בידי שמיים. אבל שימו לב שגם הם הקפידו לצמצם את זה למה? למאורעות שבאות על האדם, בלי להסביר מה, אבל זה לא נוגע, מיד נראה, הם חשבו על יש עוד כמה תחומים בחיי האדם, חוץ ממה שקורה, לא? אני יכול להגיד תחום שגם לגביו לכאורה נכון להגיד, הכל בידי שמיים, חוץ מצינים פחים, זה נהיגה. כלומר, יש המון, יש לנו המון המון שליטה על זהירות מתאונות דרכים, ועדיין כולנו יודעים שאדם יכול להיות הנהג הכי זהיר בעולם, שאדם יכול לנקוט בכל אמצעי הזהירות, ועדיין הוא יכול למות בתאונה. זה אחד מהדברים הכי אכזריים בתאונות דרכים, שלא, שהרבה פעמים הנפגעים הם לא אלה שבכלל אשמים. זה באמת, זה יכול לבוא ברגע. כאילו, זה הדבר הכי נורא, שחיים מקטפים ככה, ברגע אחד, אדם, ואין לך לפעמים איך לברוח, כן? אנחנו מכירים סיפורים כאלו, כן? תוספות אתכם לוקחים גם לשם, כלומר, כן, אדם צריך מאוד להיזהר מנהיגה, אבל לדעת שבסופו של דבר אנחנו לא יודעים, כן? מה שתוספות פה מביאים בתוספות הבא, חוץ מזה שהם שואלים את עצמם, האם זה באמת ככה? תוספות קודם כל האלה מוח ביקורתי, כן? קודם כל מה הם שואלים? ציבור מתחיל שומר נפשו. ועד אמרין, הפרק המקבל, והסיר השם ממך כל חולי, זאת צינה, אלמה, בידי שמיים. הנה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שמחלקות הפנימיות לא יהיו מלאות באנשים עם שפעת, כן? רואים תוספות, יש לומר, דאחי כאמר, שייתן לך מלבושים שתוכל להציל מן הצינה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות אחראי על הכל, הוא רוצה לתת לנו קצת אחריות. אז הכוונה שהוא יציל אותך מהצינה, זה לא שהוא יעשה שלא תצטנן, אלא מה הוא יעשה? שיהיה לך אמצעי הגנה, ומי צריך ללבוש את אמצעי הגינה? אתה. הם לא מוותרים, ועד אמרים, ויקרא רבה, שימו לב איך הם גם באגדה עושים תנועה דיאלקטית, כן? כלומר, אגדתות גם מקשות אחת אל השנייה. אנטונינוס, אבקה אזיל באוכה, הלך בדרך, אמר לי לרבי, יצא לי עליי, אז מה רבי יתפלל עליו? יהיה רבה תשתזיב מן צינתה, שתבריא מהצינה. אמר לי, דת סלוטה בתמיה, כן? יאמר, אתה צריך להתפלל אחרת, דיתקסי וצינת האזלה, תתפלל, לא שאני אנצל מהצינה, אלא שלא תהיה סיק צינה. אמר לי, רבה, זה שישתב מן שואבה, אמר לי, דו ודאי צלוטה. למה? דכתי ואין הסתר מחמתו. ורבי היה מתפלל שיחסה העת בעננים להיות לו צל. אלמה, לא היה ביד אנטונינוס להציל מן החמה, דיינו, הדרך היחידה לנצל מחמה זה על ידי עננים, כן? שזה בידי שמיים, ויש לומר, אומרים תוספות, דיינו ודאי לאדם שהולך אנה ואנה כאנטונינוס, לא היה בידו להסתתר מן החמה, כן? זה תרום מכוניות עם מזגנים, אתם זוכרים את המכוניות בלי המזגנים? או כשהמזגן התקלקל, זוכרים? אוקיי, בסדר. פעם היה, היום יש חוק, חייבים מזגן באוטו. המדינה דואגת לנו להיות כמו הקדוש ברוך הוא, שמציל אותנו מהחמה, אבל אתה צריך לנסוע, והשמש, טוב, שלחתי מטריה, אבל בסדר, כן, זה. אבל אומרים תוספות, ביושב בביתו, אדם לא יכול לשבת בבית ולהגיד, וואו, איך אני אנצל מהחמה, מה הם אומרים? אתה יכול לנצל, הביאו לו בית הקיץ וחדר קרה. אז התוספות קודם כל באמת שואלים את עצמם, כאילו איפה עובר הגבול בעצם בין האחריות של האדם לבין המעורבות האלוקית. מה שברור זה שכל הממרה הזאת וגם התוספות רמשי, אדם חייב לקחת אחריות אישית על הבריאות שלו. כן? ואז שואלים תוספות, ועד אמרינו הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה אמנם לא מופיע בסוגיה שלנו, אבל בתוספות מביאים, נגיד גם עליו משהו. גם פה היה ברור לתוספות שהכל בשתי הממרות לא יכול לחפוף. זה לא יכול להיות שהכל, הכוונה, הכל. כלומר, היה ברור להם שיש איזה גבול, איזה קבוצה שהכל מתייחס אליו, כן? אז מה הקבוצה כאן? אז אומרים תוספות, היות והחוץ הוא יראת שמיים, אז הכל הזה צריך להתייחס איכשהו למשהו שמשוחח איתו, כן? אז מה הם אומרים? ועד אמרינו הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אתה מיירי במה שנגזר עליו בשעת יצירה, כגון, עכשיו תראו את הדוגמאות, כגון גיבור או חלש, אני או עשיר, חכם או טיפש, אבל צדיק ורשע לא, כי שני דרכים נתונים לפניו, הטוב והרע. מה שאתה עושה בעצם אומרים, פה מדובר על תחומים של בחירה בין תכונות, ככה נראה. אם אתה תהיה צדיק או רשע, זה הכל, יש בידי הבחירה החופשית שלך. לעומת זאת, אם אתה תהיה גיבור או חלש, שלנו זה נשמע כמו קשור במבנה הגוף שלך, או באופי שלך, או אם תהיה חכם או טיפש, כמה IQ קיבלת, כן? לכאורה זה לא בידיים שלך. דומני שלא בהכרח היינו חותמים על כל הרשימה של תוספות. למשל, האם היום היו אומרים שאני הוא עשיר, זה נגזר מלמעלה, או... מה אתם אומרים? אני פעם אמרתי למיכל אשתי, אני יודע שאני לא רוצה להיות עשיר. אבל איך אתה יודע? אמרתי, כי אני לא עושה שום דבר כדי להפוך לעשיר. אני חושב ולומד, אני גם עובד בעבודות של חינוך, כאילו, בסדר, כנראה אני לא רוצה, נכון? לא, כאילו, האם באמת עשיר ואני זה גזרה? אז קודם כל התפיסה שלהם זה כן, שתדעו, כן? אבל רואים את זה, כן? כן, זה גזרת שמיים, כן? כאילו, יש ביטוי מזלה, שהראש אומר בתשובה שזה הכוונה לפרנסה. כך אומר הראש. והראש אומר, כן, השמיים גוזרים עליך. עכשיו, זה ראש קצת מבהיל. אתם עירניים? טוב, בוא נראה. זה ראש שלמדנו אותו פה לפני שנתיים, שלמדנו הבעל יבימתו. האם יש דין גבר קטלן? יש דין קטלנית שאישה שבעלה, שנשואה בעל מת, נשואה בעל מת. יש מחלוקת מספיק פעמיים או שלוש פעמים, אסור לה להתחתן יותר. אז בראש יש תשובה, אחד מההסברים שהגמרא נותנת זה מזל הכגרים. זה כמובן צליל של אסטרולוגי, של דטרמיניזם, בדיוק גם מה שאנחנו מדברים פה, כן? והרמב״ם כמובן לא מביא את הנימוק הזה, הרמב״ם בתשובה, אז למדו, הרמב״ם כותב שזה סופרסטישן, הוא כותב את זה, הוא כותב, זה הדבר שצריך לחשוש לו. אבל הראש נשאל, האם יש, נקרא הפוך, גבר שמתה אשתו התחתן, מתה אשתו התחתן, האם אתם רואים אותו דבר? אז הראש אומר לא, והראש אומר ככה, מזל הכוונה איך תתפרנס. שבמציאות החברתית של ימי הביניים, אז איך גבר מתפרנס? עובד. איך אישה מתפרנסת? מבעלה. אז אומר הראש, אם האישה הזאת קטלנית, ובעל ראשון מת, שני מת, שלישי מת, כנראה בשמיים מה החליטו? שהיא צריכה להיות ענייה. רוצים ש...
לא ידגל על הכתיבה שם.
מה?
לא ידגל על הכתיבה שם.
אני יודע, אבל ככה אומר הראש, רוצים שהיא תהיה ענייה. הוא אומר, לגבי הגבר, אם רוצים שהוא יהיה עני, לא צריך להרוג את אשתו. מה מספיק לעשות? להפוך אותו לעני. ממש, ממש התפיסה היא שזה בידי שמיים. אני לא חושב שהיום הרוב האנשים ככה חווים את התחום הזה, למרות שכל ספר דברים צועק את זה, שמי יברך אותך, מי ידאג שיהיה לך כסף, מי ייקח לך את הכסף. הקדוש ברוך הוא, כשספר דברים, מה הוא אומר, מתי, ועל פי מה הוא ייתן וייקח ממך? לפי איך תשתמש בו. כלומר, ספר דברים הוא לא דטרמיניסטי בכלל, ספר דברים אומר, אם תדע לעזור לחלשים, אז הקדוש ברוך הוא יגיד, וואו, כדאי לתת לו כסף. כלומר, אם אדם קשה לו לעזור לחלשים, כי יהיה לו פחות כסף, אז מה, אומרים לך, אתה לא מבין כלום. מי שנותן, ממלאים לו חזרה את הקופה. מי שלא נותן, אז ניקח לו, כן? מוטיב שנמצא אבל לא מעט גם בסיפורי אגדה. אבל אני אומר, התוספות בעצם מה הם אומרים? אני רוצה לסכם. הכל בידי שמיים, חוץ מציינים פחים, זה הכל בידי שמיים, שזה מדבר בתחום של... רש"י הגביל את זה רק למחלות, תוספות למוראות שקוראים לך, כן? מוראות טבעיים, והכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, כנראה לתכונות. מה שרק נשלים, למרות שהוא לא מדבר על צינים פחים, אבל זה כמובן שהרמב״ם, שהיה גדול מדגישי הבחירה החופשית שיש לאדם, גם הוא עסק בממרה השנייה, שהכל בידי שמיים. הפתרון שלו לא היה לצמצם את הכל, אלא הגדיל את מה שנקרא יראת שמיים, בדיוק. בסדר? כמו, מה בעצם אסורה שהיא לתוספות? אי אפשר להגיד הכל ואז להגיד חוץ ממשהו מצומצם. אז כנראה הכל מראש הוא מצומצם. אבל יש גם פתרון אחר. הכל בידי שמיים, אבל להפוך את יראת שמיים למשהו גדול. אמיתי? יראת שמיים זה לא רק אם אתה פרום או לא פרום, כן? יראת שמיים זה איך אתה חי. והמקום שהרמב״ם עוסק בזה הוא בשמונה פרקים בפרק השמיני, אני קורא מהתרגום החדש של שוורץ. שם הרמב״ם כותב, לשון החכמים והוא דברם, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, נכון הוא ונוטה כלפי מה שציינו. אני חושב שזה מה תואם את תפיסתו, כן? אלא שבני אדם מרבים לטעות בו. אתם יודעים למה בני אדם מרבים לטעות בו? כי פשוטו זה לא כמו הרמב״ם, אבל הרמב״ם חושב שכי פשוטו זה כמו, כשאנשים לא יודעים ללמוד. וחושבים שחלק ממעשה האדם שבבחירה כפוי עליהם, כגון, תראו את הדוגמאות, כגון שיסעד פלונית, או שבידו ממון זה אינו נכון. כי אומר הרמב״ם, כי אם אני לוקח אותה אישה בכתובה וקידושין והיא מותרת, ואני נוסע אותה לפריה וריביה, אזי זאת מצווה. כלומר, מה הרמב״ם אומר? בחירה של בת זוג כלול במה? בעירת שמיים. אתם איתי? זה כלול בעירת שמיים. ואלוקים אינו גוזר לעשות מצווה. הקדוש ברוך הוא לא אומר לך להתחתן או לא להתחתן. כלומר, הוא מצווה עליך להתחתן לדעתם, הוא לא מצווה אותך להתחתן עם פלוינית או אלמוינית. ואם בנישואי הפסולים זאת עבירה, ואלוקים אינו גוזר עבירה, אז ממילא עוד פעם חזרנו שזה קשור במה? בעירת שמיים. אז הכל יכול להיות הכל. כלומר, אם רשי אמר מהחוץ, אני לומד מה זה הכל. הרמב״ם לא, הכל זה הכל, אבל אצל הרמב״ם הכל זה עירת שמיים. בסדר? כמו כן, מי שגוזל את ממונו של פלוני, הוא גונב אותו, או גונב אותו, או מועל בו, או מכחיש זאת ונשבע לו על ממונו. אם נאמר שאלוקים גזר שממון זה יגיע לידו, ושיצא מידו של האחר ההוא, הרי שיוצא שאלוקים גזר מה? על עבירה. והקדוש ברוך הוא לא גוזר על עבירות, כי עירת שמיים היא לא בידיים שלו. אבל אין הדבר כן, אלא בכל מעשה האדם שבבחירתו יש ציות ועבירה. שהרי כבר הבהרנו בפרק השני שהציווי והאיסור שבתורה מתייחסים למעשים שיש לאדם בהם הבחירה לעשותם או לא לעשותם, בחלק הזה של הנפש מצויה יראת שמיים. היא אינה בידי שמיים, אלא נתונה לבחירתו של האדם כפי שהבהרנו. כלומר, יראת שמיים, איך הוא יכול לכלול כמעט הכל? אז עד עכשיו הצליל היה, כי הכל הוא מצווה או לא מצווה. מה שנשמע מאוד, אנחנו חיים בעיר שיש הרבה שחושבים ככה, שאין בכלל דבר שנקרא דבר, דבר הרשות. בוא טיפה ניגע בשאלה הזאת. האם יש דבר כזה שנקרא דבר הרשות? אז תעשו פרויקט השוט, מה תגלו? שיש, נכון? יש איזשהו דבר רשות, שגם לגביו, אולי, לא אולי, יש ערכים, יש דברים שצריכים להנחות אותנו, אבל לא אומרים לנו מה לעשות, כן? לא אומרים לנו, תעשה כך או אחרת. למשל, אתם רוצים תחום כזה? למי להצביע בבחירות? בסדר? זה דבר הרשות. יש פה שם המון ערכים, המון. כאילו, מה סדר היום הציבורי? אדם צריך, אדם שהולך להצביע, צריך להיות מאוד לחשוב היטב על ההחלטה שלו. מה הוא מאחל המדינה? מי יהיו הנציגים? שאלות של ביטחון, כלכלה, חברה, יושר, המון המון דברים. אמר, הדמות היהודית, כן? אבל בסופו של דבר ההכרעה, מי הפתק הכי טוב, זה דבר הרשות. יש פה ערכים, אבל אין, אי אפשר להגיד. ואנחנו חיים בעיר שאתם יודעים. מצווה לשמוע דברי חכמים, ולפני שהם מצביעים בבחירות, אז מה צריך להגיד? הרי אני מקיים מצווה תעשה לשמוע דברי חכמים, ואם שמעת על החכמים, אז אתה צדיק, ואם הצבעת על המועמדת שהחכמים אמרו לא להצביע לה, אז לא שיש לך דעה אחרת בדבר הרשות, אלא אתה, אין לך מספיק עירת שמיים. נכון? ממש ככה שמעתי, זה ממש מה שקורה.
מותר בשבע
אל תעשה. אוקיי. אתה לא שומע לחכמים, ואתה לפחות לא יוצא מקדם. כן, זה גם מדרגה מסוימת. לא, אבל האמת היא שברמב"ם משמע ככה קצת. כי תקרו את הרמב"ם. אם הכל הוא יראת שמיים. הרמב"ם אומר, אין פעולה שאתה עושה שאני לא מסוגל מה להגיד עליה, שהיא או מצווה או עבירה. אז לא נשאר הרבה. אז אני לא רוצה להיכנס עכשיו לוויכוח עם השכנים, דעתי אתם יודעים.
כל הערכים החשובים זה גם יראת שמיים.
מה?
כל ערך חשוב זה גם יראת
שמיים. כן, אבל הרמב״ם הוא לא כותב כאן יראת שמיים, כי הבחירה שלך רק תצא מהפרונקייט שלך. לפחות הטקסט שקראתי, הרמב״ם אומר, כי בסופו של דבר המעשה שעשית, יכולת לדעת מהשולחן ערוך, או שהוא מצווה או שהוא עבירה. אני רק אומר, יש תחום מאוד גדול בחיים, שהוא לא מצווה והוא לא עבירה, המון, המון תחומים כאלו. אנחנו כל היום, כל יום, אני חושב שלכל אחד יש פה המון המון מצבים שהוא לא יכול שהשולחן ערוך יגיד לו. אני זוכר לפני הרבה שנים, כשלא הייתם בישיבה בן צורים, הכנס הראשון של צוהר התקיים בבית מדרש של ישיבת בן צורים, לפני שהם סוחרים את בנייני אומה, כן? והיה דיון על הרב והספרייה, זה היה הנושא. הזמינו רבנים גדולים שיחוו דעתם על הנושא הזה. כאילו, הנחת היסוד היא שהרב צריך להתערב בכל דבר. זה ברבני יישובים, בסדר? ישראלים לא אוהבים רבנים בגלל פאנלים כאלו. כי הם חושבים שהרב מתערב להם בחיים איפה שמה. היה עדיף שהוא לא יתערב, בסדר? בכל מקרה, הזמינו שני רבנים גדולים. לא אוהב את הביטוי הזה. שני תלמידי חכמים מובהקים. והבעיה בתלמידי חכמים מובהקים שהם עסוקים, אז מה קורה? הם לא מקשיבים אחד לשני, כי אחד מדבר והולך, ואז בא השני ולא הקשיב לראשון, ואז הזמינו את אבא זיכרונו לברכה, שכידוע היה דוקטור לספרות, והוא דיבר הרבה שם דבר רשות. הוא דיבר הרבה על זה שבעצם אין הנחיה ברורה, שהוא דיבר על התועלת שבספרות, הוא דיבר גם על זה שיש שם צדדים שליליים, ואדם צריך לשאול את עצמו למה, האם הוא מעוניין להיכנס לשדה הזה, מה הוא לוקח, איך הוא יודע לברור את הבר מהטבן, כאילו, אישה די מוכרת שלו. אחרי שהוא הלך, הגיע הרב ליאור, והרב ליאור נכנס לחדר ואמר, תביאו לי משנה ברורה חלק ג'. אז הביאו משנה ברורה חלק ג', הוא פתח בסימן שין זין, והקריא שאסור לקרוא אגרות אדיוטות בשבת. כותב המשנה ברורה שמה, לא רק שאגרות אדיוטות מלא, אבל אם זה דברים שיש בהם ליצנות, או שיש בהם דברי אגבים, או שיש בהם מלחמות, זה בכלל אסור אף פעם לקרוא, גם באמצע השבוע. ואז קם הרב ליאור והכריז שכל הספרות העולמית היא דברי אגבים וליצנות ומלחמות, ואסור לקרוא ספרות, זה מפורש במשנה ברורה. אז מעבר למחלוקת, האם הספרות היא רק דברי אגבים ודברי חשק, שאני אומר גם לגבי זה, הייתי שואל את הרב ליאור, האם לא נדבר על התחומים האלה שכולנו חווים אותם, כאילו איך מדברים עליהם? כי אני באמת חושב שכל מי שכתב על זה רק, אבל הייתה כמו גם מחלוקת, האם יש דבר רשות? והרב ליאור הניח שאני יכול לכל שאלה שישאלו אותי מה למצוא, משנה ברורה שיגיד לי מה לעשות. אז בואו לא נגרר עוד לסיפור הזה. אני רק אגיד, ככה משמע בצד הראשון של הרמב״ם. הכל יראת שמיים. אתה חושב שאני יכול לתפוס אותך במשהו שאתה לא בידי שמיים? אין דבר כזה, כי הכל בחירה חופשית, כן? זאת אומרת, נראה מיד מה כן נשאר. אבל האמת היא שבחצי השני של מה שהקראתי, נראה שזה משהו קצת אחר. הרמב״ם כאן מדבר על חלקי הנפש, שהוא דיבר עליהם בתחילת שמונה פרקים. ומה שהרמב״ם בעצם אומר, זה שיראת שמיים רומז לדברים שבאים מחלק מסוים בנפש. ובעצם כל מה שיוצא מהחלק הזה בנפש, הוא בחירי באדם. אז הוא לא בהכרח מדבר כאן על שהכל מצווה ועבירה, אבל זה כתוב. אני לא מכחיש שזה כתוב. אז מה נשאר לנו להכל? זאת אומרת, הרמב״ם אומרם הכל בידי שמיים, מתכוונים הם לדברים הטבעיים שאין לאדם בחירה בהם. עכשיו תראו היטב את הדוגמאות שהוא מביא, כי זה נשמע בערבוביה של שני הקול של תוספות. כבר הסברתי לכם למה הרמב״ם מערבב, כי התוספות ורש"י שאלו מה זה הקול לפי החוץ. הרמב״ם אמר הקול זה הקול, רק שהחוץ הוא ענק. אז תראו, הוא מערבב, ככה זה נשמע. כלומר, היותו גבוה או נמוך, זאת אומרת, הגבוה הוא נמוך, אומר הרמב״ם, זה באמת לא, אין לך בחירה. זה מדויק? תזונה, הורמונים, לא יודע, בסדר, לא, אין לך. אוקיי, אני מסכים. או שיורד גשם או שיש בצורת. התוספות למשל, את גבוה או נמוך היו שמים בגיבור או חלש, אני מניח, או כמו בכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, ואילו גשם או בצורת שייך למה שתוספות קראו, מול צינים פחים, מאורעות הבאות. ככה אני מניח, כן? האמת היא שזה פלא שהוא הביא את הדוגמה של גשם או בצורת, כי התורה אומרת כל הזמן שהגשם והבצורת תלויים במה? במעשים שלנו, זה נכון. השיבר בידי שמיים. והקדוש ברוך הוא מה יעשה? רק ייתן גשם אם... כשהוא יסתכל על מעשינו. אז זה מאוד מעניין. אבל הוא ממשיך ואומר, או שהאוויר ברור שהוא בריא וכיוצא בזה, מזג אוויר, גם היום יודעים שההתחממות של כדור הארץ והאקלים גם בידיים שלנו, אוקיי? וכיוצא בזה, כל מה שבעולם זולת תנועות האדם ומנוחותיו. אז הקול הזה של הרמב״ם, הוא, אני אומר, הוא באמת הקול, רק שהיראת שמיים היא עצומה. עכשיו, אולי איזו פשרה מסוימת זה שהרמב״ם הרייך יחסית גדול שמה שנקרא בכל מעשיך היו לשם שמיים, זה יכול לעזור איך הכל הופך ליראת שמיים? אני לא יודע, אבל נושא דבר הרשות הוא נושא גדול בחיים. תראה, אני ברשותכם, גם ככה גלשתי יותר מדי, אני רק אציין בשולי הדברים שהרמב״ם בהלכות תשובה, כותב באמת דברים שגם כן חולקים על התוספות ומה שהקראתי, בספק בעיניי מישהו היום היה כותב אותם, אבל אני מקריא אותם. הרמב"ם בפרק ה' הלכות תשובה כותב הלכה א', אוקיי, כותב הרמב"ם, כל אדם ראוי לא להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירובעם, או חכם או שחה, על זה היה כתוב בתוספות, נכון? חכם או טיפש, נכון? או רחמן או אכזרי, או חילאי או שואה, וכן שאר כל הדעות. כן, אז האמת היא, לא, בסדר. אבל למה פה אומר, היום חכם או שחה, אנחנו לא רגילים להשתמש בזה ב... אני קודם דיברתי על אני הוא עשיר, או לא חכם או טיפש. כן, אבל, כן, את, לא, בדיוק, זה חולק על תוספות. מה תוספות אומרים? זאת אומרת, החכם או טיפש, זה נגזר עליך, כמה IQ יש לך? איינשטיין קיבל יותר, רב חיים קיבל יותר, אני קיבלתי פחות, כן? כאילו זה בסדר, כן? אבל הרמב"ם חולק, הרמב"ם כותב, סליחה, הרמב"ם כותב, כל אדם יכול להיות חכם או שחל. אתה עומד מול זה ואתה כמובן אומר, מה? כל אדם יכול להיות חכם או שחל?
יש אנשים מאוד רחמים שהם אידיוטים לחלוטין.
מה זה?
יש אנשים חכמים מאוד שהם אידיוטים.
חכמים שהם אידיוטים. אני פגשתי פרופסורים שהם אידיוטים, אבל הם היו בעלי ידע, הם לא היו חכמים שהם אידיוטים. כאילו חכם שהוא אידיוט זה...
לא, זה IQ גבוה, IQ גבוה,
שם אידיוט. מה שאתה אומר, אני חושב שזה באמת ההסבר הנכון ברמב"ם, רק שאני לא הייתי קורא לזה חכם אידיוט, בסדר? אני חושב שהרמב"ם אומר חכם או שחה, הוא לא מתכוון ל-IQ שלך. הוא מתכוון למה אתה חושב, מה האידיוט שרכשת, כאילו איך השתמשת בשכל שלך. זה כמו שכולם שואלים על מה, כל אדם יכול להיות צדיק כמו משה רבנו. אז רבי חנן וסרמן בקובץ מאמרים כותב שהכוונה לסיפור רב זושה. כולם מכירים את הסיפור של רב זושה? הוא אומר, כמו שמשה רבנו היה מיצה את עצמו, כל אחד יכול למצוא את עצמו. אבל זה ברור, זה לא הפירוש ברמב"ם. אילו הרמב"ם מתכוון שאתה תהיה זושה, אז הוא לא היה כותב שאתה יכול לצדיק כמו משה רבנו. אבל מה הרמב"ם ניסה להגיד? הוא ניסה להגיד שאתה יכול לצדיק כמו משה רבנו. הוא באמת האמין שזה הכל עניין של עבודה, שיש תדלות, כן. אתה... מה?
הוא מתכוון לפוטנציאל. באופן פוטנציאלי, זה אומר כי כל אדם יכול להיות במקסימום ובמינימום.
נכון.
כמובן שזה כפי ה...
אז חכם או שחל, חייבים להגיד, זה לא IQ. זה לא כישרון. חכם או שחל, זה מה אתה עושה. כאילו, החוכמה היא מה אתה חושב, לא מה... לא כמה מנת משכל יש לך.
שאר הדברים ברמב"ם שם.
רחמן או אכזרי זה תכונות.
רחמן או אכזרי, גילה יהושע זה תכונות. בניגוד לגנטיקה, אם אני זוכר נכון משמע פרקים, זה גנטיקה ומזג אוויר.
נכון.
זה בידי שמיים.
אמת, כן. בסדר, בכל מקרה, אנחנו נתקדם, בסדר? אז אנחנו עדיין בדגים, בסדר? אז אנחנו עכשיו, כמו שדג, לא בור, כמו שדג, מה אמרנו? בוא נראה עוד פעם, איפה אנחנו? אנחנו בדגים, אוקיי? אז מה אמרנו? דג. קדרה עליהם חם מיד מתים, אז היא בית בעולם הזה. כלומר, בעולם הזה מה אומרים? כשתגדור החמה היא תפעל את פעולתה. עדיין זה לא כמו הדגים, כי מה הרי אומר הרי רבי חנינה בממרה שלו? אתה יכול לברוח מזה, כמו שימו לב. הדגים חיים חיים דטרמיניסטיים. כיוון שקדרה עליהם חמה, הם לא, הם מיד מתים. בני אדם לא מיד מתים. כי אם הוא ידע להתחבא בבית, אם הוא ידע לשים מזגן, אם הוא ידע לשים סוודר, החמה לא תגדור עליו. כלומר, כשאתה קורא את הממרה בהתחלה, אתה אומר, וואו, זה דטרמיניסטי, אפשר לברוח. אבל זה ממש לא ככה. כי כל מה שרבי חנינה, כי כשאומרים, היא ביתה עם הקד רבי חנינה, רבי חנינה הרי אומר שאתה יכול לנצל מצינים פחים. כן, היא ביתה עם לעולם הבא, כי זה ריש לקיש, דמה ריש לקיש, אין גיינום לעתיד לבוא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה ומקדירה, ורשעים נידונים בה וצדיקים מתרפים בה. ראשונים נידונים בה, דכתיב, פה לוקחים אותנו לסוף מלאכי, לפסוקים שמתארים בפרק ג' במלאכי, את יום הדין הגדול והנורא באחרית הימים. כן, דכתיב, כי הנה יום השם בא בוער כתנור, זה כל כך בוער שהרשעים לא שורש בעולם הזה ולא ענף לעולם הבא, אבל צדיקים מתרפים בה, שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמץ צדקה ומרפא, ולא עוד אלא שמתעדנים בה, שנאמר ויצאתם ופישתם כעגלי מרבק. זה ציטוט מהמשך הפסוק. כן, זה מזכיר כמובן הגמרא הזו, בדיחה ליטאית, שאומרים שגיהנום וגן עדן זה אותו מקום. משה רבנו יושב בראש השולחן, מעביר שיעורי גמרא. יש כאלה שבשבילם זה גן עדן, ויש כאלה שבשבילם זה גיהנום, כן? זו בדיחה מפורסמת, כן? זה כמעט הגמרא הזאת אומרת. אז זה מה הגמרא בעצם אומרת כאן? אותה שמש יכולה לפעול בצורות...
אפילו במזג אוויר יש
אותה. מה זה?
אפילו במזג אוויר יש אותה.
כן, תסביר. מה עם הסוודר?
לא, יש אותו מזג אוויר, אותו מזג אוויר, ככה אמרה, וגם שם יש לך...
וגם שם תולים את הצדיק או רשע, מצוין, כן. כלומר, הצדיק ינצל והרשע לא. כלומר, אתה אומר, רבי חנינא אומר, הכל מדי חוץ מצינים פחים, אומרים פה, בוא נראה, זה כאילו עובר לתחום של יראת שמיים, מצוין. עכשיו, הראשונים קצת ניסו להבין על מה מדובר פה, כאילו, באמת אין גיהנום, זה מה שהגמרא אומרת, אין גיהנום. וכאן בעניין הזה נחלקו הרמב״ם והרמב״ן, שזה קשור קצת למחלוקות יותר גדולות שלהם, על מה בכלל יהיה לעתיד לבוא. אני לא מתיימר להיות מומחה למה שעוד לא קרה, והאמת היא שאף אחד לא באמת יודע מה יהיה, זאת האמת. אבל בכל זאת בקצרה, כן? הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק מצטט את הגמרא הזאת, והרמב״ם, אני אקריא את זה מהציטוט שהרמב״ן מצטט אותו, בסדר? פשוט כי זה יותר נוח לי, לא כי זה יותר מדויק. הרמב״ם, כשהוא מדבר על כל השכר והעונש, הכל מדבר על עולם הנשמות. אני בדי הרמב״ם, הגוף צריך לחלוט, כי כל חומר לא יכול להיות נצחי, ולכן אומר הרמב״ם, מדובר פה עולם הנשמות, עולם הבא לדעת הרמב״ם שמדברים עליו בספרות חז"ל, הכוונה לעולם הנשמות, וכשמדברים על קרת או מדברים על גיהנום, הכוונה לאובדן הנשמות. זו דעתו של הרמב״ם. הגיהנום הזה שמדובר הוא הגיהנום אחרי שאדם מת, ככה מבין הרמב״ם, וכותב על זה, אני מצטט את הדברים כמו משער הגמול של הרמב״ם בתורת האדם, והוא מצטט ואומר, ואולם גיהנום הוא כינוי על עונש הרשעים, לא התבאר בשם, או שם אולי, כן, בתלמוד, איך יהיה זה העונש, אבל מקצתם אומרים כי השמש תקרב על הרשעים ותשרפם, והביאו ראיה מן הפסוק, הנה יום בא בוער כתנור, ומקצתם אומרים כי חמימות נפלאה תבער בגופם ותשרפם. טוב, אני לא מומחה לאיך שורפים רשעים, תשאלו את דנטה, אבל אני רק אגיד שהרמב"ם מבין שזה מדבר על מה שכולם קוראים גיהנום. הרמב"ן לא אוהב את זה. זה בין היתר, הרמב"ן לא אוהב את זה, כי הרמב"ן האמין שיהיו בדין העתידי שני שלבים. יש דין שקורה לאדם אחרי מותו, ואחרי זה יהיה דין באחרית הימים, שזה מה שנקרא לדעתו עתיד לבוא. עתיד לבוא, ליבה לרמב"ן, זה משהו אפוקליפטי, זה אחרית הימים. זה לא כשאדם מת, זה מפנים אותו ימין או שמאלה, הנפש נשארת או נחרטת. אלא לשיטתו של הרמב"ן, יהיה תחיית המתים. ואתם יודעים שתחיית המתים במשנת הרמב״ם היא באמת בעיה. אני לא אפרוס את הכל, אני רק אגיד, לפי דעת הרמב״ם, גם אחרי שיקומו לתחייה, ימותו עוד פעם. כי חייבים למות, כי הגוף לא יכול להיות לנצח. כמובן השאלה היא, אז אם מתים עוד פעם, אז למה עוד פעם, כן? כאילו, למה פעמיים? אני לא, זה לא המקום להיכנס לזה עכשיו. בסדר, אנחנו יכולים לבני עבודה זרה, כן? אבל אני רק אגיד, זו שאלה. לדעת הרמב״ם, הצדיקים יקומו לתחייה והם יחיו לנצח, אבל גם הוא בהודעה לרמב״ם, אני לא יודע לגמרי להסביר את זה, יש אחרים שאולי יכולים יותר טוב, גם הוא הודעה לרמב״ם שצורת החיים העכשוויים לא תהיה לנצח, אני לא נחיה באופן שבו אנחנו חיים עכשיו, אלא הגוף יהיה קיים אבל בקיום יותר דק, משהו יותר רוחני, אני לא לגמרי יודע למה הוא מתכוון, אבל הוא אומר, כן, יהיה גוף כשקמים לתחייה, אבל גוף אחר, משהו דק יותר, כי משהו על גבול הרוחני, והוא יהיה לנצח. כי גם הוא חשב מחשבות אריסטוטליות, שחומר אורגני חייב להתקלות, כן.
אין טענה שהרמב"ם כופר בתחיית המתים לגופות?
אני...
רק לנשמות?
סליחה?
שהרמב"ם חושב שתחיית...
אני אגיד, הנושא מה הרמב"ם חושב על תחיית המתים, זה שווה ל... להתבוננות בפני עצמה.
כי הרב אמר שזה רק בעניין שהם יקומו ושוב ימותו.
אני, אז אני, אני, אני,
סובר שהרמב"ם חופר את כל העניין של תחיית המתים לגוף.
אני אסביר. בסדר, הרמב"ם יש לו מאמר מפורסם, שגם מאמר תחיית המתים. הרמב״ם נחשד שהוא לא מאמין בכלל שתהיה תחיית המתים, שהוא לא מאמין בזה בכלל. והרמב״ם שם יוצא במילים מאוד נרגשות שהוא מעולם לא כפר בזה והוא חושב שזה יקרה. מה שבאמת פחות ברור, אני אומר, בכתבי הרמב״ם זה כמה דברים. קודם כל, מי שלא מאמין בתחיית המתים, אז זה אחד מגיוד ג' עיקרים. הייתם מצפים שהרמב״ם ייתן כמה דרשות על תחיית המתים, ידבר על זה? אני הייתי מצפה. חיפשתי בכל משנה תורה איפה הוא מדבר על תחיית המתים, וגיליתי שהוא אומר את זה רק במקום אחד, במקום שכתוב שמי שלא מאמין בזה הוא מין. אז אמרתי, בוא נפתח הלכות מלכים, אני רוצה ללמוד מה יהיה באחרית הימים, הוא לא מביא את זה. בהלכות מלכים לא כתוב שיהיה תחיית המתים. אני אומר לי שזה מופיע עוד פעם אחת, אבל כאילו, אבל זה, הוא כמעט לא מדבר על זה, אז אני לא אפתור את זה עכשיו. רגע, אז זה משהו נורא חשוב, אבל אנחנו לא מדברים עליו כלום. אז למה זה כל כך חשוב? ומה כל כך חשוב בזה? כאילו, אני אשאל לשאלה מאוד פשוטה. למה חשוב שאני אאמין במשהו שיקרה בעתיד? למה זה חשוב כל כך? אז הרמב"ם מסביר באותה איגרת, היות וגררת אותי, אז אני אגיד רק חצי משפט. הרמב"ם פחות או יותר אומר, הוא נותן שם דין וחשבון על היחס בין מתי החכם השכלתן הוא הולך אחרי הצד הרציונליסטי שלו ומפרש מקורות בצורה אליגורית, ומתי הוא מקבל את המקורות כפשוטן. הוא פחות או יותר אומר שלדעתו תחיית המתים כתוב מפורש בתנ"ך. אפשר לדון בזה, אבל הוא חושב שהפסוק בדניאל, יקיצו וירננו ישני עפר, לדעתו זה מפורש בתנ"ך, והוא אומר אין סיבה פילוסופית שתחייב את תחיית המתים, אבל גם אין סיבה שלחשוב שזה לא יכול לקרות. הסיבה היחידה לחשוב שזה לא יכול לקרות היא שאתה כופר באפשרות הנס. אז לכן הוא אומר, טקסט מפורש והוא אפשרי, אני נשאר איתו. אבל הוא באמת, אתה שואל עצמך, אז למה זה כל כך חשוב? זה בעיקר חשוב כי זה כתוב, זה חשוב להאמין שיכולים להיות ניסים. זה לא משתבץ טוב באיזה תמונה. התמונה של אחרית הימים של הרמב״ם זה עולם נשמות שאתרותיהם צדיקים ואתרותיהם בראשיהם, הם כל היום הם רק שכל שפה עוסקים במושכלות. זה העולם שלו. הרמב״ן לעומת זאת, זה ודאי שפשט דברי המשנה בסנהדרין ודברי חז"ל, הם כולם הולכים לא לכיוון של הרמב״ם. מה שהם האמינו ש... כשאומרים עולם הבא אז מתכוונים לתחיית המתים. לא, הרמב״ם כותב שעולם הבא ותחיית המתים לא אותם מושגים. אבל אני אומר, אתה קורא, למשל, התשובה לשאלה, למה זה כל כך חשוב? אז מי שלומד סנהדרין פרק חלק, מיד רואה, מאוד פשוט. למה מי שאומר שאין תחיית המתים מן התורה, לא יהיה לו חלק לעולם הבא? מידה, כנגד מידה, אתה לא מאמין שיש עולם הבא, תחיית המתים. אז לא יקרה לך. זה הכל, לא כי אתה כופר גדול. שים לב להבדל. אבל לפי הרמב״ם, עולם הבא הוא לא תחיית המתים. אז למה מי שלא מאמין בתחיית המתים, אין לך עולם הבא? כי הוא אפיקורס עצום. אני אומר, זה באמת, זה סוגיה מאוד מאוד חשובה להרבה היבטים, אז אני מספיק, בסדר, עדיאל, הרב עדיאל. אבל אני אומר, אבל אתה קורא את המשנה ואת הגמרא שעליה, אתה לא תהיה בתחיית המתים כי אתה אפיקורס, כי אתה לא מאמין בזה. בסדר, מי שלא מאמין לא מקבל. אז זו סוגיה מאוד ארוכה, אבל אני אומר, הרמב"ן האמין שיש עולם נשמות, שאחרי שמתים שם נלך, אחרי זה יהיה תחיית המתים עם הגופות, והוא אומר, הצדיקים יחיו לעד, ויש כאילו דין שני, כאילו, שהקדוש ברוך הוא מחליט לעשות את הצדק הסופי, שזה מה שמתואר בסוף מלאכי, זה הגיהנום לעתיד, זה העתיד לבוא שעליו מדברים, כן? ועל זה אומר הרמב"ן, על זה אומרים אין גיהנום לעתיד לבוא. כלומר, אחרי שהרשעים מתים, הולכים לתקופת זמן בגיהנום, אבל כשהם אחרי זה יוצאים, שם זה כבר לא גיהנום, שם או שאתה נשאר או שאתה נשרף. כן, זהו, בלשון הרמב"ן, אני מקריא את זה, הרמב"ן אומר, אני קורא, ואינם דברים נוחים לדעתנו, חולק על הרמב"ם, ואומר, אבל יש לדעת רבותינו עוד יום מועד לדין עמים, והוא שהנביאים יעדים אותנו, והנה יום בא בוער כתנור, ואומר מלאכי יום השם הגדול והנורא, כי כמו שנידונים בראש השנה על חיי העולם הזה, ונידונים כל אדם ביום מיטתו על שכר נפשו ועונש גיהנום, כן נידונים הכל ביום הגדול מתחילת ימות התחייה. כשיהיה תחיית המתים אז יהיה יום דין נוסף גדול, מי יקום לתחייה ומי לא. אבל זה הגמרא שלנו מדברת לדעתו על עניין אותו שכר עתיד לעולם הבא, אם ראוי לתחיית המתים לנועם הגוף והנפש באותו זמן. וכן כתב באותו העת, ורבים מי שני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדיראון עולם, ואז אני מדלג, כי אין לנו זמן, אז הוא כותב בהמשך, ועל זה אמר ריש לקיש, שאין גיהנום לעתיד לבוא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה ומגדירה רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפים ממנה, והם הצדיקים שזכו לתחייה. עכשיו תראו איך יהיה תחיית המתים, שאלה שכולם שואלים אותה, יותר פשוטי, ועמדו במומם כמו שהלכו. הרמב"ן סבור, זו שאלה שרס"ג נשאל אותה, מדבר עליה בנבחר באמונות ודעות, איך נקום, כן? עם הרגליים, בלי הרגליים וכו'. אז אומר הרמב"ן, הם יעמדו כמו שהם מתו, מת, חיגר או סומה, עומד במומו, אבל, ולמה? כששמה לא יאמרו מן השמיים, ריפא אותם על האחרים, הם צריכים להגיד, אבל איך הם ירפאו? זה השמש צדקה הזאת, כאילו הם ירפאו בדין הזה, ואז הם יחזרו להיות, בגדול מה שהרמב"ן סבור, למה השמש שורפת רשעים ולא שורפת צדיקים? לא כאילו יש להם אור לבן ואלה אור, כן? כן? אלא מאיזה סיבה? כי הצדיקים יחיו קיום גוף יותר עדין, והרשעים נשארים בגסות של החומר של העולם הזה, ולכן הרשעים לשיטתו נשרפים והצדיקים נשארים. בסדר, אנחנו גלשנו יותר מדי לענייני עתיד לבוא, ובואו נחזור לדגים. בסדר, דבר אחר,
פשוט הגמרא שכנראה יש שתי דברים, יש עולם הבא ויש לעתיד לבוא.
נכון,
זה
פשוט
הגמרא,
זה לא כאילו... אני אומר, פשטות, כשאני למדתי פרק חלק, פשטות, דברי חז"ל, עולם הבא, זה לא עולם נשמות, הם לא מדברים על זה בכלל.
אבל כאן בגמרא יש שתי דברים.
הגמרא פה מדברת על גיהנום של העתיד לבוא.
לא.
השאלה היא מה זה העתיד לבוא.
אבל יש גיהנום, לא כופי.
נכון, נכון.
יש שתי דברים.
אבל אני אומר, זו דעת הרמב"ן. הרמב"ן אומר, יש גיהנום לרשעים, ולעתיד לבוא לא יהיה גיהנום, כי הם פשוט ייעלמו. לא, אי אפשר, מי שנעלם לא צריך להיות בגיהנום, לא צריך מקום, הוא ייעלם לגמרי. לדעת הרמב״ם, הרשעים נעלמים כבר כשהם מתים. הם לא צריכים לחכות לעתיד לבוא, בסדר? כלומר, הם לא ניצלים בגיהנום של דנטה, בסדר? זה דבר אחר. מה הדגים שבים, כל הגדול מחברו בולע את חברו? שימו לב. אב בני אדם, אלמלא מוראה של מלכות, כל הגדול מחברו בולע את חברו. ואנו דתנן רבי חנן לסגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלענו. זה רק ברשותכם שני משפטים. קודם כל, ראינו הרבה בגמרות כבר בדף ב', שיש מצד אחד מדברים כמה גויים רשעים וכו', ולפעמים מישהו מבליח ומזכיר לנו שהגויים בכל זאת יש להם ציוויליזציה והם עושים קצת טוב לעולם. אז מה שבעצם הגמרא אומרת פה בדעה השלישית, אנחנו לא באמת רוצים לחיות כמו דגים בים, כן? כי דגים בים, תראו איזה בלגן הולך שם, אחד הורג את השני. מה שמיוחד בדגים לעומת בעלי החיים, בעלי החיים טורפים בעלי חיים ממינים אחרים, אבל הדגים הם אוכלים את עצמם אחד את השני, כן? זה הכי גרוע שיכול להיות. הם אומרים, תארו לכם שלא היה משטרה, שלא היה את השלטון הנורא הזה שאנחנו היום סובלים ממנו, אבל יש בו גם משהו אחד טוב, כן? אלמלא מוראה של מלכות, היינו חיים כמו הדגים בים, כן? כלומר, זו כללה נוראה להיות כמו דגים בים. אני לא מתאפק מזה הדבר השני, מלהקריא לכם קטע קטן, סליחה שזה כוח קורוע, סבא הרב ז"ל, באמצע השואה, הוא העביר, הדרשה הזאת הוא עברה בתפשין ג', בסדר? אני לא יודע מה הוא ידע כבר על מה שקורה באירופה, אבל הוא נתן דרשה שבה הוא תוקף את התרבות, זה המקום הכי בולט בכל הכתבים שלו, שהוא תוקף את התרבות המערבית בחמת זעם. אני מניח שזה קשור לשואה. האמת שיש לו גם הרבה כאבי בטן מאמריקה, במסע הזאת, הרבה מהחילון, מהמרדף אחרי טכנולוגיה, מהקפיטליזם שהוא מתאב אותו. הבן שלי לא מזמן שאל אותי, אמרתי לו שסבא היום הוא אומר לי, יהודי אמריקה לא נהיה אמריקאים לגמרי, אנחנו יהודים. אז הוא שאל אותי אם הוא הסתבך עם השלטונות. אז אמרתי לו, האמת שבתקופת מקארתי יוכלו לעצור אותו אם יהיו קוראים את המסע הזאת, כי הוא ממש קומוניסט. הוא לא האמין ברכוש פרטי. מה הוא עושה במסע הזאת? הוא לוקח את אוכלי המן ומנגיד אותם עם אוכלי הסלב, וכשהוא מסתכל על אוכלי המן, הוא אומר, זה האידיאל הכלכלי של התורה. שלא זה פלא בעיניי שזה האידיאל הכלכלי של התורה. כי זה ל-40 שנה במדבר, ואחרי זה ברור, שמה האידיאל הכלכלי של התורה? ספר דברים, ספר דברים, יש רכוש פרטי, יש עשירים ויש עניים, בטח, נכון? אתה נותן, אתה עוזר לעניים, אתה לא...
לא
היה
אחריות בכלל.
מה?
לא היה אחריות על בני אדם, הם קיבלו את המדבר.
במדבר הכל היה שווה, כן, אבל זה פלא שהוא הופך את זה לאידיאל הכלכלי. אני רק רוצה בגלל הגמרא פה להקריא לכם קטע, שהוא מחליט להיכנס בקפיטליזם, הוא מדבר נגיד האמריקאים, זה ברור. הוא מדבר פה על איך נראית תרבות הים, בסדר? כאילו, מה זה תרבות אוכלי סלב, אוקיי? אז הוא מתאר פה איך הם לא מודים שהלחם יורד מן השמיים, הם לא תופסים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אלא איך הם חיים אם הסלב עולה מן הים, תחשבו על התקופה. הרי סדר ומשטר שולטים בכל העולם, חוקי הים. דיניו ומשפטיו נוהגים גם בחיי האדם, הגדול בולע את הקטן, החזק את החלש, העריץ את הבודד ואת הנעזב. אין כאן לא עין רואה ולא יד כותבת ולא חשבון ולא חוכמה, אבל יש כאן כוח ומרץ וחריצות ופיקחות וזריזות ועוז ובעיקר תחרות. כן? אין כאן חיים חתוכים וסדורים עדי שלטון עליון ולא הנהגת עולם מוגדרת וקבועה מראש. אין מזונותיו של אדם קצובים לו, אלא הוא נוטלם בכוח ידו וכו' וכו'. בסדר? מעניין שאני לא יודע אם הוא חשב על הגמרא הזאת, אבל מה שברור זה שהגמרא שלנו אומרת, ומי יוצר את זה? השלטון. שימו לב לדבר הזה, אוקיי? כן, בבקשה. קונטרס הלכה והגדה, אני יכול לשלוח לך את זה סרוק, בסדר? זה פשוט מופיע באינטרנט כבר סרוק, בסדר? אוקיי, בואו נקרא עוד קצת, בסדר? בואו נתקדם. מה אומרת הגמרא? רבי חנינא בר פפא רמי. עכשיו אנחנו הולכים לסדרה של ממות, שלוקחים פסוקים ממקומות שונים, שמוצאים סתירה בין פסוקים במקומות שונים לגבי ההנהגות והעמידות האלוקיות. והקו הכללי שהולך להיות לאורך הממרות זה שיש הבדל בין האופן בו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל לבין האופן שבו הוא מנהיג את אומות העולם. כן? וחנינא בר פפא רמי לפסוק באיוב בפרק ל"ז. כן, כתיב שדי לא מצא שגיא כוח, אז אין לו הרבה כוח. וכתיב, לעומת זאת, ימינך השם נהדרי בכוח, כן? אז יש לקדוש ברוך הוא הרבה כוח, בדפוס גם הכניסו עוד פסוק, אני בפסוק הכניסו, את גדול אדוננו מרב כוח, כן? בכתבי היד זה לא נמצא. אז יש לו כוח או אין לו כוח? אז התשובה היא, איזו, אם יש לך כוח, אין לך כוח, זה איך אתה מפעיל אותו, נכון? יש לי המון כוח, שאולי אם אני רוצה לתת לך אגרוף. לקשה כאן בשעת הדין, כאן בשעת מלחמה. מה הכוונה בשעת הדין, בשעת מלחמה? אז אומר רשי, אני מקריא, אם יסגי, אומר רשי, רק שנייה, הוא לא אומר כלום. איפה רשי אומר? שורות הרחבות למעלה. לא בדיוק, אבל בסדר, אוקיי? כלומר, בשעת הדין הוא מרסן את הכוח שלו, לעומת זאת בשעת מלחמה הוא מפעיל אותו. עכשיו, לקחו את, בעצם מה פחות או יותר רוצים להגיד? שהוא נלחם באומות העולם בכל הכוח. שהוא דן את ישראל, אז הוא לא מפעיל את כל הכוח. למה לא אמרו כמו בשורה הבאה, כאן ישראל, כאן אומות העולם? אז זה ברור למה, כי הפסוק שלמנחה השם נהדרי בכוח מופיע בשירת הים, במה הרי מתואר שמה? השם איש מלחמה, אז לכן כאן דישת מלחמה. כלומר, כשהוא נלחם באויבים, הוא מפעיל את כל הכוח שלו. אבל כשהוא מטפל בנו, הוא מרסן אותו. נותן לסתירה, אבל לא חזק, כן? רבי חמא בר חנינא רמי כתיב, חימה אין לי, פסוק בישעיהו כ"ו זין. ולעומת זאת, מה כתוב? נוקם השם ובעל חימה. אז הוא בעל חימה או לא בעל חימה, כן? אותה תשובה. לקה, שכאן לישראל, כאן... לאומות העולם. כשהוא מטפל בנו, הוא מוריד את הכפפות, כן? אז לעומת זאת, כשהוא מטפל בגויים, אז הוא מוריד את הכפפות, כן? רבי יחיא בר חנינא אמר, וכאן הוא הולך על כל הפסוק שם בישעיהו. כן, הוא צריך לראות את הפסוק כולו כדי להבין את הדרשה. הוא קורא אותו כך. אמר הקדוש ברוך, סליחה, רבי חנינא, רבי יחיא בר חנינא אמר, חימה אין לי. אני אפתח את זה שנייה. ישעיהו כ"ז. פסוק ד', כן, אני קורא את כל הפסוק. חימה אין לי, מי יתנני שמיר שייט במלחמה, הפסעה והציתנה יחד. אז באה הדרשה ואומרת כך, חימה אין לי, למה אין לי חימה? אז הוא נכנס לתוך הפסוק, ומה הוא אומר, למה אין לי חימה? לא כי אני לא יודע לחוס, אני יודע לחוס ועוד איך. שכבר נשבעתי, איפה נשבעתי לא לחוס? אחרי המבול, אני מרסן את הכעס שלי, כן? ואז עכשיו הוא חוזר לפסוק, מי יתנני שמיר שייט, מה הוא, איך הוא מסביר, מי יתנני שלא נשבעתי, הלוואי שלא נשבעתי, כי אם לא נשבעתי, אז מה יכולתי לעשות? לגמור חשבונות עם הגויים. במילים אחרות, גם כלפי הגויים הוא מרסן את ה... למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהעולם יובד. גם אם הם רעים, הוא לא רוצה שהעולם יובד. והיינו דאמר רבה, סליחה, והיינו דאמר רבי אלכסנדראי, וכאן יש מחלוקת עצומה מרש"י לתוספות. על מה מוסב והיינו הזה? תסתכלו איזה רש"י מפתיע. מה רש"י אומר? והיינו דרבי אלכסנדראי, עד לאל קאי דאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. מדעת רש"י, מה אנחנו הולכים עכשיו להדגים? מה שנאמר, איפה זה נאמר, הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו? בג' עמוד א' למטה. בג' עמוד א' למטה הגמרא שאלה, והא אמרת אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, אז עכשיו אנחנו חוזרים לזה. תוספות אומרים, מאוד מוזר לנו, שהגמרא תגיד והיינו כאן על מה שכתוב לפני שלושת רבי דף, אז לכן תוספות רוצים לחבר את זה לשורה הקודמת. אז בוא נראה את רש"י ואז נראה את תוספות, כן? והיינו דאמר רבי אלכסנדראי, מה דכתיב, והיה ביום הוא אבקש להשמיד את כל הגויים, פסוק בסוף זכריה, וזכריה י"ב, אבקש ממי? אז מה אמר הקדוש ברוך הוא? אבקש בניגנה שלהם, אם יש להם זכות יפדם, ואם לאו, אשמידם. כן? אומר רש"י, איך זה היינו, דאמר רבי אלכסנדראי, שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, אז איך הוא דן אותם? כמו שאמרנו קודם על תחיית המתים, איך הוא דן אותם? לפי איך שהם דנים את עצמם. בעצם מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני רוצה לדון את הגויים, אבל אני נחמד, אני לא בא בטרוניה לבריאות שלי. אז אני אומר לגויים, בוא נראה איך אתם דנים, כן? אתמול נתתי טרמפ למישהו מהקהילה, מירושלים. אז מגיעים לבית שמש, אומרים לו, קח אותך עד הבית. הוא אומר, מה פתאום, מה פתאום? אמרתי לו, סליחה, אם אני, אתה היית לוקח אותי טרמפ, היית לוקח אותי עד הבית? אמר לי, בטח, אמרתי לו, אז למה אתה לא נותן לי לעשות אותו דבר? הקדוש ברוך הוא כאן, הוא אומר לגויים, אני לא בא בטרוניה לבריאות שלי, אבל בוא נראה מה אתם עושים. בוא נסתכל בניגני, בחוקים שלכם, נראה איך אתם מתנהגים, וזה מה שנעשה לכם. זה מאוד מזכיר, גמרא בבבא קמא, שאין דין שור טעם אצל אומות העולם, שור של ישראל, למה? כי זה לא קיים בחוקים שלהם, לא קיים בחוקים שלהם, לא צריך לתת להם את זה תוך החוקים שלנו. אבל מה בעצם מאפשר לקדוש ברוך הוא להתחשבן עם הגויים? שהגויים ככה חיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו מתחשבן איתם בשפה שלהם. זו דעת רש"י. תוספות חולקים ותוספות אומרים, ואנו דרבי אלכסנדראי, קרש הקונטרס דקאי, ההיא דקאמרינן לאל, דיין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, ולא נהירה פירושו, דאי פסיק לי טובה, כן? זה לא נראה להם מתחבר. ונראה לרבינו תם, דקאי, הד הסליק, כאן בישראל, כאן בעובדי כוכבים. קודם, בשורות הקודמות, הגמרא אמרה על החימה, יש חימה או אין חימה, אז מה הגמרא אמרה? לישראל אין חימה, לגויים יש חימה. אז כאמרינן, זה בעל חימה, קאי, העובדי כוכבים. והיינו דרבי אלכסנדראי, דקמר, ביום הוא אבקש, אם לא ימצא להם זכות ישמידם. והיינו נמי דרב אדמר שיש חילוק בין ישראל לעובדי כוכבים. תוספות גם כנראה לא מפרשים את ניגני, כי בוא נראה מה הספר החוקים שלכם, מדון אתכם לפי מה, אלא הכוונה אם אפשר למצוא לכם איזושהי זכות. כמו לפי תוספות, הקדוש ברוך הוא בחשבון עם הגויים, בגלל שאין להם זכויות. לפי רש"י הוא בא איתם חשבון, לא כי אין להם זכויות, אלא הוא דן אותם בדיניהם, בסדר? כי אז אנחנו נסיים כאן, בסדר? בפעם הבאה תהיו במתח. היינו דאמר רבא, זה צריך להיזכר, מסכים. אמר איך רבא קשור למה שהיה, אבל אני אומר בגדול, אנחנו הולכים עכשיו לקרוא סדרה של עוד כמה ממרות, שכולם הקו שעובר במהו, ההבדל בין איך שדנים את ישראל לבין איך שדנים את אומות העולם, כולל הממות הבאות, תראו את זה יותר בולט, הגמרא מתעסקת בשאלת הצדק האלוקי, מה שראינו שפותח את כל האגדות האלו. לא יודע, איזה שאלה כל הזמן מטרידה כאן באגדות האלו. איך זה שהיהודים חיים בקרב אומות העולם, אומות העולם מצליחים והיהודים לא מצליחים, והפתרון הוא להכניס לתמונה הנהגה האלוקית שונה של היהודים בעולם הבא, הדברים יסתדרו. אז נקרא את זה בעזרת השם בפעם הבאה. לילה טוב.
Thank you.